המשנה וסוף תענית. כבר הזכרנו חמישה דברים ראו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. כך כתוב במשנה. במשנה ההמשך: בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף הפוסטמוס את התורה והעמיד צלם באחד. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. אלה הם החמישה דברים שירו בתשעה באב. הפירוש הפשוט במשנה זה ללמד אותנו: חמישה דברים אירעו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. והפירוש הפשוט שלכן נקבעה התענית. אלה חמשת הדברים האלה הם הסיבות שבגללם התענית נקבעה. ככה היה צריך להיות לכאורה, אבל זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. התענית כבר כתובה בנבואת זכריה: כה אמר השם, צום הרביעי וצום החמישי וגומר. כתוב גם, שם כתוב גם צום השביעי וצום העשירי, יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים. זה כתוב, זאת אומרת, הצומות האלה כבר נקבעו הרבה מאות שנים לפני ששרף הפוסטמוס את התורה, ולפני ש הרבה לפני שנחרבה ביתר. ביתר נחרבה משהו כמו 50 וכמה שנים אחרי חורבן בית שני. מתשעה באב, אז רק שני דברים: חורבן בית ראשון ונגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. אלה דברים שהם היו עוד לפני שנכתבה הנבואה על הצום. לפני, אלה מאורעות שקראו עוד בזמן הנביאים. יתר הדברים, חורבן בית שני וחורבן ביתר ונחרשה העיר, זה דבר שקרה אחר כך. זה דבר שקרה הרבה יותר מאוחר. זאת אומרת, לא ייתכן שהמשנה מתכוונת להגיד שאלה הם חמשת הדברים שבגללם נקבע תשעה באב, נקבע הצום. הצום כבר היה קבוע מקודם, לפני שהדברים האלה קרו בכלל. וגם משבעה עשר בתמוז, השרף הפוסטמוס את התורה, זה הפוסטמוס הוא אחד משרי אדום. זה דבר שקרה אחר כך, זה דבר שקרה בסוף, בזמן חורבן בית שני. אז מה המשנה מתכוונת ללמד? מה המכוון? מה הכוונה? חמישה דברים הראו בשבעה עשר בתמוז וחמישה בתשעה באב. אם הדברים האלה הם לא דברים שבגללם נקבעה התענית, אז מה זה מלמד? מה מתכוונים להגיד? מה המשנה מתכוונת ללמד אותם? היו דברים שקרו בתשעה באב, היו דברים שקרו, נו, מה זה נוגע? אין יום בשנה שלא קרו בו כל מיני דברים. אם לא מדברים על קביעת היום, אז מה הנושא שהמשנה מדברת עליו? אלא הדברים מוכיחים, כדברי המהר"ל, מוכיח שהמשנה מדברת על חז"ל קוראים לימים האלה על שם הכתוב. בכתוב במגילת איכה כתוב, כל רודפי הישיגוה בין המצרים, כל רודפי הישיגוה בין המצרים. הזמן הזה הוא הזמן שנקרא בין המצרים, בין המצרים. להבין, המילה בין המצרים זאת מילה שהיא שייכת למערכת של מקום, היא לא שייכת כל כך למערכת של זמן. בין המצרים זה נקרא מקום צר, גדר מזה וגדר מזה, אין מקום לעבור. וכשבן אדם נכנס למקום צר, אז קל מאוד לשים עליו את היד, כן, לשים עליו את היד, לתפוס אותו באיזה אופן שהוא, הוא לא יכול, אין לו דרכים להימלט, הוא במקום צר. המילה בין המצרים, להעביר אותה לזמן, זה מחייב ששני הזמנים האלה, היינו הזמן של 17 בתמוז והזמן של 9 באב, הם נידונים כתחילה וסוף של תהליך אחד. דבר מסוים התחיל פה ונגמר פה. האמצע בין תחילה וסוף זה מקום צר. זה נקרא מקום צר, זה נקרא בין המצרים. האמצע, מצרים זה נקרא באמצע, באמצע בין שני צדדים. אבל שני הצדדים צריכים להיות באיזה אופן שהוא עם תפיסה של פה זה נקודת ההתחלה, פה נקודת הגמר. וזה נמצא באמצע. זה גם כן נקרא בין המצרים. בין המצרים זה שם מושאל שם מושאל ממערכת של מקום למערכת של זמן. וזה מחייב שזה צריך להיות דומה. שני זמנים, זמן מצד זה וזמן מצד זה, יש מרווח עצום של זמן משני צדדים, מכל הצדדים, יש מרווח עצום של זמן. יש המון עבר והמון עתיד לכל הווה, המון עבר והמון עתיד. כל נקודת הווה, זה פשוט, זה הרי מובן, מובן מאליו. אנחנו צריכים שני זמנים שיש ביניהם יחס. שני הזמנים האלה מחוברים, מצורפים זה לזה. ואז יש איזשהו זמן שהוא נקרא באמצע, בין שני הזמנים האלה. ואם הזמנים האלה הם זמנים קשים, אז כשנמצאים באמצע בין שני הזמנים האלה, אז כאן אפשר לדמות את זה למקום צר, מקום שאין דרך לפנות ימין ושמאל. זה צר, זה צר. המהר"ל חוזר על זה כמה פעמים בספר הנצח. כשהמשנה אומרת חמישה דברים יראו ביום זה וחמישה דברים ביום זה, מתכוונים להגיע למספר כולל, מספר כולל שהוא מספר שלם. מספר כולל שהוא מספר שלם, והמספר השלם הוא 10. זאת אומרת, מתכוונים פה להגיע לכאילו חורבן כללי. 10 זה תמיד, תמיד עשרה זה תמיד הרבה פרטים. עשרה זה פרטים שמצטרפים לכלל אחד. הרבה פרטים, כמה פרטים, עשרה פרטים, אבל הם מצטרפים לכלל אחד והם נעשים יחידה אחת. זה נקרא עשרה. אז אותם עשרה דברים שיראו בין 17 בתמוז לתשעה באב, וזה מתחלק כאילו לשניים, זה מתחלק לחמישה פה וחמישה פה. היינו, הם משלימים זה את זה לקומה שלימה, לדבר אחד, דבר אחד מצורף, ושהוא מהווה יחידה אחת. לזה מתכוונים. באופן שאת זה המשנה באה ללמד אותנו, אותם חמישה דברים פה וחמישה דברים פה, לא באים לומר אף מילה, כן, לא מתכוונים לומר שאלו הם הסיבות שהימים האלה נקבעו, כי זה פשוט לא נכון. זה לא נכון. הדברים האלה קרו הרבה הרבה אחרי שהצומות האלה נקבעו. מתכוונים לומר איפה מצטרפים לעשרה מה שקרה בזמן הזה ומה שקרה בזמן הזה. חמישה דברים קרו פה וחמישה דברים קרו פה, ויחד המספר השלם עשרה. היינו חורבן שלם שהוא מצורף משני פעמים חמשת המאורעות שקרו ביום הזה ושקרו ביום הזה. יותר במסכת כתובות בדף ה' כתוב בגמרא, דרש בר כפרה, גדולים מעשי צדיקים יותר ממעשי שמיים וארץ. באילו במעשי שמיים וארץ כתיב, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, כביכול בורא העולם אומר, ידי, היינו יד שמאל, היא יסדה את הארץ, וימיני יד ימין, טיפחה השמיים. זאת אומרת, כביכול בורא העולם, את הארץ הוא יסד ביד שמאל, ואת השמיים הוא יסד ביד ימין. ואילו במעשה ידיהם של צדיקים כתיב, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. את המקדש כוננו כביכול שתי ידיו של בורא העולם. שתי ידיו. כך כתוב. הדבר, הכוונה היא הרי ברורה, המקדש זה המקום. המקדש זה המקום שבו נשתמש בלשון הגמרא בבבא בתרא, ברבא בר בר חנה, שאמר לו אותו תיאה, תא ואחבילה, אתר דנשקי שמיה וערה אהדדה, מקום שבו השמיים והארץ נושקים זה לזה. אז גם שם המהר"ל מבאר, הוא התכוון להראות לו את המקדש, את בית המקדש. בית המקדש זה מקום שבו כביכול השכינה, שעיקר מקומה שכינת עוזו בגובהי מרומים, השכינה עיקר מקומה למעלה, אבל בבית המקדש כביכול שם השכינה שורה, שם השכינה נמצאת, שם ושכנתי, כן, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה, והמקדש ונקדש בכבודי. כן, כביכול. שם בורא העולם שוכן, הוא נמצא שם. היינו המקום זה מקום בארץ ש... מקום בארץ שעושה מעשי שמיים. כביכול, ביתו של בורא העולם, שהוא כביכול, בורא העולם נקרא יושב בשמיים. ידוע, הרבה פסוקים, יושב בשמיים ישחק, אליך נשאתי את עיניי היושבי בשמיים, כביכול, רוחף שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים, הרבה הרבה פסוקים, כביכול מקומו של בורא העולם הוא בשמיים, ובמקום הזה, היינו המקום הזה הוא אתרא אתר דנשקי שמיה וערא אהדדה. אז כתוב, את המקום הזה כביכול כוננו ידיך, ידיך זה שני הידיים, היד שיסדה את השמיים והיד שיסדה את הארץ, את המקדש שתי הידיים כוננו. הגמרא ממשיכה, הישיב בבלי אחד ורבי חייא שמו לאותה דרשה של בר כפרה, הישיב ויבשת, כתוב ידיו יצרו, כתוב הרי ויבשת ידיו יצרו, זאת אומרת כאילו את כל הארץ יצרו ידיו, שוב שתי ידיים. אז מה המיוחד במקדש? ענה לו, ידו כתיב, הכתיב הוא ידו, הקריא הוא ידיו, ידו. הוא המשיך ושאל, והכתיב יצרו, יצרו כתוב. אמר רב נחמן בר יצחק, יצרו אצבעותיו, יצר, הוא מדבר על האצבעות, כדכתיב, כי יראה שמך מעשי אצבעותיך, ירח לכוכבים אשר כוננת. זה מה שהגמרא מביאה, כביכול השמיים הם מעשי אצבעותיו של הקדוש ברוך הוא. השמיים, זה כתוב מפורש, זה בפסוק כתוב, יבשת ידיו יצרו, אז שוב הכוונה, ידיו זה ידו, אבל יצרו זה האצבעות. היינו השמיים והיבשת, הארץ, נוצרו על ידי האצבעות, זה כתוב. אז כשאומרים ידיו, ידיו, אז מתכוונים ליד ולאצבעות, כי יראה שמך מעשה אצבעותיך. כביכול בית המקדש שנוסד, כמו שכתוב, בשתי ידיים, הכוונה היא שהוא נוסד בעשר אצבעות. עשר אצבעות, זאת הכוונה. שתי הידיים זה הידיים שיצרו את השמיים והידיים שיצרו את הארץ, את היבשת. את השמיים כתוב בפסוק, מעשה אצבעותיך, ועל הארץ זה מה שדרש בר כפרה, שהכוונה את הארץ יצרו אצבעותיו, אצבעותיו יצרו את הארץ. זאת אומרת שבית המקדש נוצר, מה שיצר, מה שיסד את בית המקדש, היו עשרה דברים, עשר אצבעות, עשר אצבעות היו שיסדו את בית המקדש. זה הבניין. עכשיו, בלשון הקודש, תמיד, בלשון הקודש, המילה חורבן, רש"י, על הפסוק, וחרה אף השם בכם, חלילה. רש"י מבאר, השורש חטא ריש, אומר רש"י, זה מלשון חום, חום לוהט, חום, לא, חום חם מאוד מייבש וגורם לדברים להתפורר, חרבה, חרבה זה נקרא מקום יבש לגמרי. זה הלשון, חרבה. חרון אף זה לשון של חרון אף, זה ביטוי, יש הרבה פסוקים במקרא. חרון אף זה דבר שבא באש. אש קדחתם באפי, והיא אוכלת. וכך הרבה הרבה פסוקים. המילה חרב, חרב, זה אותו שורש, חרבה. המילה חרב זה הכוונה, הפרדה של הדיבוק, הפרדה של מה שנתחבר ביחד. כשהדברים מתחברים ביחד, הם מתחברים על ידי משהו לך. מי שרוצה לעשות מקמח עיסה, חייב לתת בזה מים. מי שרוצה לגבל אפר כדי לעצב ממנו משהו, חייב לגבל את זה במים. כך זה ניתן לגיבול, ללישה, לעיצוב, רק בצורה כזו. מי שמטפל בחול יבש לא יגיע לשום דבר. חורבן, אם כן, למדנו, חורבן עניינו, כשאנחנו אומרים על דבר שהוא נחרב, פירוש שמה שנפגע פה זה החיבור בין החלקים. זה פירוש שהדבר נחרב. החיבור שבין החלקים הוא נפרד. חרבה מייבשת ומפוררת את הדבר. יובש מפורר את הדברים, מפריד אותו לחלקים. באופן שהחורבן חרב, פעולה הפוכה מחבר. חבר מצד אחד, חרב מצד שני. יש כמה וכמה כאלה שורשים בלשון הקודש שמשמשים בדבר. אותו שורש לדבר והיפוכו. אם הבניין, דהיינו החיבור, כלומר ייסוד בית המקדש, היה בעשרת האצבעות, החורבן היה עשרת האצבעות, שכל אצבע ואצבע יש לה כוח פעולה לעצמה. כן, עוד זוכרים את הגדה של פסח. במצרים לקו באצבע, ועל הים לקו בים, ביד, סליחה. אצבע אלוקים היא. כל אצבע ואצבע היא כוח פעולה בפני עצמו. כשאנחנו מצרפים את עשר האצבעות, אנחנו מצרפים פה לחורבן שלם כנגד חיבור שלם. חורבן שלם כנגד ייסוד דבר בשלמות. כנגד הייסוד בשלמות בא חורבן שלם. באופן זה, כפי הנראה, מה שהמשנה באה ללמד. זה ורק את זה המשנה באה ללמד. המשנה באה ללמד רק מפני שאנחנו יודעים, וזה נלמד מהפסוק, כל רודפי הישיגוע בין המצרים, פירוש בין המצרים. בין המצרים, היינו בין שני הימים האלה, היינו שני הימים האלה מצטרפים לפעולה אחת שהיא תחילה וסוף. שני הימים, זה מהלך שהתחיל ונגמר בשני הימים האלה, התחיל ביום זה ונגמר ביום זה. המשנה באה לומר, אותם עשרת הדברים, אלה הם הדברים שמהווים את החורבן השלם שקרה לדבר שנבנה, נתייסד בעשרה כוחות, שכל אחד ואחד שם בדבר, יכניס ביסוד הדבר את כוחו שלו, עשרה כוחות. כל זה נלקח בחזרה ונאבד. זה הבניין וזה החורבן, זה החבר וזה החרב. בפסוק כתוב, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. ועל זה אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה, בהיבראם, בהיבראם. חז"ל דורשים הרבה דרשות מהפסוק הזה, כמה וכמה דרשות. אבל אחד מהם זה בהיבראם, בהיבראם, בהיבראם. כביכול, בורא העולם ברא את הבריאה בהי, הי. אות הי. אנחנו מוצאים שהבריאה, הבריאה שהיא נבראה באות ה', זה חייב להיות. זה חייב להיות שישנם חמישה דברים שמתחייבים, זה, בכל אופן, חמישה דברים בהתהוות של הבריאה. ההתהוות של הבריאה כוללת בתוכה היי, היי. יש במקום אחד אריכות דברים בדברי הגר"א ללמד שכביכול בורא העולם ברא את העולם, הכל נהיה בדברו. בורא העולם ברא את הכל במאמר, עשרה מאמרות. ומה שידוע זה שהבסיס של כל מאמר זה צירוף אותיות. צירוף אותיות, כך מדברים. המושג דיבור, המושג דיבור זה נקרא להשמיע מילים, להשמיע. ומילים הם צירופי אותיות. מילים מצטרפים מאותיות. ומשפטים מצטרפים ממילים. וספרים מצטרפים. פרשיות מצטרפות ממשפטים. וספרים מצטרפים מפרשיות. אבל הכל, הכל, הבסיס של הכל הוא צירופי האותיות למילים. האותיות מצטרפות למילים, זה הצירוף הראשון. על בצלאל בן אורי בן חור במטה יהודה, שהיה זה שהקים את המשכן, הוא זה שבנה את המשכן ואת כליו. עליו אומרת הגמרא מסכת ברכות בדף נ"ה ידוע, בפסוק כתוב עליו: ועמלה אותו רוח אלוקים, ועמלה אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה. בפסוק כתוב שבורא העולם יסד, יצר, ברא את העולם, גם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תהומות נפקעו. בחוכמה יבנה בית, בתבונה יתכונן, ובדעת חדרים ימלאו כל הון יקר ונעים. הגמרא אומרת: יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. לבנות את המשכן היה משהו מעין בריאת העולם, מעין בריאת העולם. פעולות שהן שוות למעשה הבריאה. ככה גם, כמו שידוע, מלמדים את זה רבותינו, זה כבר כתוב בשלה עצמו ועוד בכמה וכמה ספרים. הדברים ידועים. כביכול בורא העולם שבת ממעשה בראשית, וגם אנחנו צריכים לשבות. נצטווינו לשבות בשבת. אבל אנחנו לא יודעים מה כביכול בורא העולם עשה במעשה בראשית, דברים שאנחנו צריכים לשבות מהם. אנחנו שובתים ממלאכת המשכן, אנחנו שובתים ממה שעשה בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. מזה אנחנו שובתים. ואנחנו שובתים כי כביכול בורא העולם שבת ממעשי שמיים וארץ. מכאן שמעשיו של בצלאל הם מעשים מקבילים, מקבילים למעשי שמיים וארץ. המעשים האלה נעשו על ידי צירופי אותיות. הכל נעשה במאמר, הכל נעשה בדברו, כמו שאנחנו אומרים. הכל נהיה בדברו. הכל נעשה במאמר, הכל נעשה ב... במילים אחרות, הכל נעשה בצירופי אותיות. הגר"א מלמד אותנו במקום אחד שהשימוש באותיות לבריאת העולם הוא שימוש גם במשמעות של האותיות וגם בערך המספרי של האותיות. כביכול בורא העולם ברא את העולם לא רק באמירת האות כמו שהיא, וכל מה שמשתמע מזה, וכל מה שמתלווה לזה, כל מה שמאיר מזה, אלא כביכול בורא העולם ברא את העולם גם בערך המספרי של האות. יש מקום אחד בדברי הגר"א, הדבר הזה הוא באמת, שזה כתוב גם במדרש, אבל בדברי הגר"א כתוב שמתוך חשבון של האלף בית, איך העולם הגיע להתקיים שיט אלפי שנים, יש חשבון בעריכות איך שמתוך האלף בית אנחנו מגיעים לששת אלפים שנה. ומכיוון שבורא העולם ברא על ידי האלף בית הוא ברא את העולם, לכן מתוך האלף בית יוצא ששת אלפים. אז הבריאה נבראה לששת אלפים שנה. כשאנחנו אומרים שהעולם נברא בהי, אלה תולדות השמיים והארץ והיא בראם בהי בראה, יש כאן גם בהכרח, גם בהכרח, הבריאה היא באות ה' והבריאה היא בהתפשטות, התפרסות לחמישה דברים. וכאן אנחנו צריכים להשתדל, להתבונן היטב. אני חוזר לדברי הגר"א במקום אחר. הגר"א מלמד אותנו במקום אחר. השם שבו נברא העולם, השם הקדוש שבו נברא העולם, זה שם הוויה, שם יוד ואחריו ה' ואחריו ו' ואחריו ה'. השם המפורש זה המילוי של השם הזה. היינו, כשאמרנו יוד, אמרנו את כל המילה יוד, יוד וו דלת. כשאמרנו ה', אמרנו את ה' כמילה. היינו ה' אלף. ה' אלף. אז הגר"א מתחיל ואומר, והדברים, כל מציאות, זה בערך כמו שמתחיל ה... כן, כמו שמתחיל הספר של הספר של אוקלידס בגיאומטריה, שהגר"א ציווה לתרגם אותו וקרא לו איל משולש. כל מציאות מתחילה מנקודה, קו, שטח, אחר כך עומק. נקודה זה דבר שלא תופס מקום. נקודה זה מושג מחשבתי, דבר שנמצא רק בדעת, וזה לא תופס מקום. זה לא, נקודה לא תופסת מקום. נקודה זה דבר ש, שאדם החזון איש במקום אחד, שהוא מדבר על העניין הזה, הוא אומר דברי פיוט שהשכל משתעשע בדברים עליונים, אז הוא תופס את המושגים האלה שנקראים נקודה, קו, קו, גם קו לא תופס מקום, שטח, גם שטח לא תופס מקום. כל הדברים האלה קיימים רק במחשבה. במציאות בעולם אין דבר שיש לו רק צד אחד ואין לו צד שני. נקודה, קו, שטח, אלה דברים שנמצאים רק בדעת. הם אינם בפועל, הם ללא דברים ריאליים. לא דברים נמצאים, לא דברים שנמצאים במציאות. תחילת השם המפורש, יוד, וו, דלת, ה', א'. יוד נקודה, וו קו, דלת שטח. דלת שטח, מי שרוצה לצייר שטח מצייר את זה בשני קווים, קו מימין לשמאל, קו פנים ואחור. כך מציירים שטח. תחילת כל דבר נקודה, קו, שטח. הדבר הזה כולו מחשבה. זה מה שעולה מתוך דברי רש"י באז ישיר. מצינו בכל מקום, כתוב ברש"י, שהיוד על שם המחשבה נאמרה. היוד היא על שם המחשבה. יוד זאת אות מעתדת, יוד זאת אות שהיא הופכת כל פועל לעתיד. כל פועל, כל שורש של פעולה, הלוך, ילך, עשור יעשה, אמור יאמר. עתיד קיים כעת רק במחשבה. אם זה קיים בפועל, אז הוא לא עתיד, אז הוא הווה. אם הוא כרגע לא הווה אלא עתיד, כעת הוא עתיד, זאת אומרת שכעת הוא קיים רק במחשבה. היוד זאת אות של מחשבה. היוד על שם המחשבה נאמר, כך אומר רש"י, היוד בכל מקום על שם המחשבה נאמר. רש"י מפרש כך את הפירוש, אז ישיר, היה מן הראוי לומר שר, ישיר. רש"י מפרש, הפסוק מתכוון לומר, עלה בדעתו שיאמר שירה. טוב, זה עוד עניין. כל תחילת הוויה, כל תחילת היות של איזושהי מציאות בעולם, תחילתה, ואת זה הדעת מחייבת, תחילת כל הוויה היא נקודה. זה תמיד לא הדבר בהתפשטותו והתגלותו, נקודה זה תמיד נקודת עצם המציאות של הדבר, שהיא לא קיימת במקום, היא לא קיימת, היא לא תופסת מקום, היא לא קיימת בצורה ריאלית. זה עצם מציאות הדבר, זאת נקודה. זה הדבר הראשון. לכן ההתהוות של העולם, ההתהוות של העולם מתחילה ביוד וו דלת, היינו כפשוטו ממש. וכמו הספר שדן מדבר, מבאר את הצורות של הגופים, הגופים יש, כן, יש גופים עגולים, עגולים, ויש גופים מרובעים, ויש גופים משולשים, ויש גופים מחוספסים, וצורות הגופים. אז הוא פותח ואומר, נקודה, קו, שטח, זה הדבר הראשון. הממד השלישי, מה שנקרא הממד השלישי, הממד של העומק, הממד של, זה ההי. היי, יש כאן עוד קו, זה דלת, ויש כאן עוד קו שלישי. הקו השלישי, כך מציירים את הממד הנוסף. אם רוצים לצייר את הממד הנוסף, כך מציירים. סקן זה היי, פירוש המילה היי. המילה היי מתפרשת כך, כמו שיוסף אמר למצרים, והי לכם זרע וזרעתם את האדמה. המילה היי, כן, המילה היי מתכוונת לומר כך, הנה לפניך, כך. אני מעביר, אני נותן את זה מידי לידך, זה היי. היי, היי לכם זרע וזרעתם את האדמה. זה יצירת החומר עצמו. האלף של ההי זאת כבר הצורה. איזו שהיא צורה, תהיה איזו שתהיה, אבל שורש הצורה נמצא באלף. אלף, זה נקרא, פירוש המילה אלף זה ביטוי. לשון הקודש, אלף זה למד, האלפך. זה כמו שאומרים אלמדך. כשאנחנו רוצים ללמוד משהו, אנחנו לומדים ילפינן, ילפותא. אנחנו לומדים. הלימוד שיש בדבר, הצורה, האופן איך שהדבר מתגלה. זה נמצא באלף של ה. זה החלק הראשון. החלק הראשון של השם. ההמשך לא נוגע לנו כעת. נושא בפני עצמו. הגרם ממשיך ומבאר עד הסוף. כל מציאות, תהיה איזו שתהיה, תחילתה בנקודה, היינו נקודת עצם המציאות של הדבר. עצם מציאות הדבר. קו, למי שרוצה קצת להתבונן. נקודה. כמו שנשתמש במילים של, נשתמש במילים של אוקלידס. כשהנקודה הולכת, יוצרת קו. כשהקו הולך, הוא יוצר שטח. כשהשטח הולך, הוא יוצר עומק. להבין, כשהנקודה הולכת לכל מקום שהיא הולכת, היא יוצרת קו. הקו כשהוא הולך, הוא צריך ללכת כקו, לא להמשיך הלאה. הקו כולו הולך, אז הוא הולך הצידה, אז הוא יוצר שטח. השטח, גם הוא לא הולך ישר, אלא הולך למקום שהוא לא היה. אז הוא יוצר עומק. העומק מאפשר לתת את הדבר מיד ליד. כך, הילה. זה ההי. להבין, כשאנחנו מדברים על הנקודה שיוצרת קו, היינו, וכאן באמת, לשים לב, להשתדל להבין. הנקודה היא שוב נקודת עצם מציאות הדבר. הקו שנוצר, כל דבר בעולם לא נוצר בשביל להיות משהו. הוא נוצר לתכלית. כך שהנקודה מחייבת קו. הדבר חייב ללכת. הוא חייב ללכת. חייב ללכת הלאה. הדבר חייב ללכת הלאה. למי שמבין, זה מימד הזמן של כל דבר. מימד הזמן, זמן. זה הדבר הראשון שיוצא מהנקודה. הגרא, גם הספורנו, ועוד ראשונים מפרשים בראשית. הגמרא אומרת בראשית, נמי מאמר הוא. מה נוצר במאמר בראשית? מהו הדבר שנוצר במאמר בראשית? רש"י כבר אומר, אי אפשר לפרש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שמדובר פה על בריאת שמיים וארץ. כי כמו שידוע, רש"י הראשון, לא מדברים על זה בכלל, לא זה הנושא, אלא בראשית, כאילו היינו אומרים בראשית ברו אלוקים שמיים וארץ, אז והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה נוצר במאמר בראשית? אין לומר שמדובר ביצירת השמיים והארץ עצמה. כמו שפרשי אומר. ובכן, מה נוצר במאמר בראשית? אומר הגרא, וגם הספורנו, מה שנוצר במאמר בראשית זה מה שכלול במושג בראשית. זמן. בראשית זה נקרא, זאת נקודת התחלה שיש לה המשך. זה הזמן. הזמן. זה הדבר הראשון שיוצא מהנקודה שהיא עצם המציאות. כאילו היינו אומרים, הנקודה שנמצאת בתוך הבית של בראשית יצרה ראשית. קו. הקו הוא המשך הזמן. המשך הזמן. המהלך. הדברים, כביכול בורא העולם נקרא המגיד מראשית אחרית. מגיד, בלשון הקודש, פירוש המילה המגיד זה נקרא הממשיך. מגיד זה נקרא ממשיך. כך זה בלשון הקודש, גדה של נהר. גוד אחית, תמשיך ותוריד, תמשיך כלפי מטה. גוד עסיק, תמשיך כלפי מעל. גדה של נהר, ההמשך של מהלך הנהר. המגיד, הממשיך מראשית אחרית. כביכול בורא העולם ממשיך מראשית לאחרית. ממשיך את הראשית לאחרית. הזמן הולך אל תכלית, אל תכלית. קו. שטח זה המקום. הדבר מתפרס, צריך להתפרס. המושג מקום זה שטח. הקו זה מושג של מהלך. השטח זה מושג של מקום. מקום. הזמן והמקום, אלו שני הדברים שהם מחוברים, קשורים בהכרח לכל מציאות פיזית. ברור. זה צריך להיות ברור לכל בר דעת. המימד השלישי זה כבר הילך. זה כבר מציאות פיזית שהיא ניתנת, עוברת מיד ליד. כאן יש שתי בחינות. שתי בחינות. ידיים יש שתיים. יש יד ימין ויש יד שמאל. יש ימין פועלת, שמאל שומרת. שמאל מסייעת, שמאל שומרת, שהדבר לא ייפול, שהדבר לא ייתה. השמאל היא לא הפעולה עצמה, הפעולה עצמה היא ימין. כאן אנחנו עוברים ל מדובר פה על שתי פנים של אחיזות. יש אחיזה בימין, אחיזה של פעולה ואחיזה של שימור. שמאל דוחה כל מי שרוצה, אני יודע, שמאל דוחה כל מי שרוצה לקחת מה שלא מגיע לו. ימין מקרבת, ימין פועלת. המציאות עצמה, מימד הזמן, מימד המקום, כל הדברים האלה עדיין קיימים רק בדעת. הנוכחות הפיזית, הנוכחות הפיזית, ההשלמה של היצירה הפיזית, היצירה לעשות את הדבר לדבר המיטלטל, הניתן מיד ליד. אז כאן יש שתי בחינות. יש כאן בחינת פעולה, מה שנקרא יד ימין, ושתי ידיים, שני מיני פעולות ישנם בעולם. שני מיני ידיים. יד ימין ויד שמאל. ביד שמאל לא מחדשים בדבר שום דבר. יד שמאל לא מחדשת. יד שמאל שומרת על הקיים. ימין פועלת, משנה, חדשת. ימין זה הפעולה. שמאל זה השמירה. ימין שייך למצוות עשה. שמאל למצוות לא תעשה. הישמר פן על זה לא תעשה. אני רוצה להבין את הדברים האלה לא במציאות הנוסדת, במציאות הנבראת, אלא במציאות החורבן, בפנים שכנגד, הפנים שכנגד, בפנים של החורבן, לא בפנים של החיבור, אלא בפנים של החורבן. נקודת החורבן, אנחנו כעת עדיין, כן, אנחנו מדברים על נקודת ההתחלה, כנראה שבזה נשאר היום. גם מקוצר הזמן. נקודת החורבן, זאת שבירת הלוחות. זאת נקודת החורבן של מתן תורה. שבירת הלוחות. הלוחות, כבר יצא לנו להזכיר פה כמה פעמים, הלוחות הם לא איזשהו כלי שנכתבו בו הדיברות. דהיינו, הדיברות כדיברות דוברו, והדיברות נכתבו. גם באור החיים, חוזר על זה בכמה מקומות, אבל זה כתוב בשם הגר"א. רבי איזיק חבר מביא את זה בשם הגר"א. הדיברות נחקקו בלוחות. ואחד מהפירושים של מה שנקרא רואים את הקולות. רואים את הקולות. כל מי שהסתכל על הלוחות חזר למעמד הר סיני ושמע את הדיברות. במילים אחרות, הוא ראה את הדיברות. הוא ראה לא את הכתוב, הוא לא ראה כתב, הוא ראה דיברות. בתרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת יתרו כתוב שהדיברות שנשמעו בהר סיני, הדיברות יצאו כביכול מפי הגבורה והסתובבו בכל, הדיברות הסתובבו בכל מחנה ישראל, ואחר כך הם נקבעו בלוחות. הדיברות עצמם נקבעו בלוחות. זה רחוק מהמושגים שלנו, אנחנו לא מסוגלים להבין מה זאת אומרת. מה זאת אומרת? זה לא הדיברות, האותיות אתה מתכוון, כן? אתה לא מתכוון לדיברות, אתה מתכוון לאותיות. לא, אני כן מתכוון לדיברות. אני מתכוון בפירוש רק דווקא לדיברות. הדיברות נחקקו. הדיברות. כל מי שיסתכל על הלוחות הראשונים שנשתברו, מי שיסתכל על הלוחות הראשונים לא היו הרבה בני אדם שעשו את זה, כן? משה רבינו הסתכל, משה רבינו ראה אותם, הוא הוריד אותם מלמעלה. יכול להיות שלא היה עוד אף אחד שראה את הלוחות הראשונים. אם ראו, ראו אותם מרחוק. כתוב בפירוש, ואשברם לעיניכם. משה רבינו שיבר את הלוחות לעיני כל ישראל. כך מפרש רש"י את המילים האחרונות בתורה. מה זה לעיני כל ישראל? ששיבר את הלוחות לעיניהם והסכימה דעת המקום על ידו. רחוק מהמושגים שלה הלוחות. כשהלוחות נשתברו, אז הדיבורים, האותיות ברחו באוויר, זה נעלם. הדיברות של הר סיני אינם, כי הלוחות נשתברו. מה שנשאר מהדיברות זה הבת קול שיוצאת מהר חורב. בת קול, בת קול זה נקרא קול שיוצא מקול שדובר, בת של הקול. זאת שבירת הלוחות היא החורבן של מעמד הר סיני בעצמו. כאן נשתברו הלוחות, נשתברו הדיברות, כאן תשבירה על מתן תורה עצמו. זה נשבר. מהנקודה הזאת יצא קו בטל התמיד. בטל התמיד, כתוב, עולת תמיד העשויה בהר סיני. עולות שהקריבו ישראל בסיני, עולות תמיד היו. ושוב לא פסקה, כתוב בגמרא בחגיגה. שוב, זה לא נפסק. הקריבו את זה מאז מעמד הר סיני, הקריבו את זה כל משך זמן המשכן, אחר כך כל משך הימים של הגלגל, של שילו, של נוב, של גבעון, של בית המקדש הראשון. תמיד זה הכוונה, תמיד. ב-17 בתמוז בטל התמיד. התמיד בטל זה הכוונה. גם אם זה לא שנתבטלו הקורבנות שנקראים תמיד וחייבים להקריב אותם שניים בכל יום, התמיד התבטל. גם כשחזרו והקריבו תמידים בבית שני, תמיד זה כבר לא היה. התמיד כבר התבטל, זה כבר לא היה תמיד. תמיד זהו ההמשך של מעמד הר סיני. ההמשך של מעמד הר סיני זהו מימד הזמן. סיני זה דבר שהוא בלי הפסק. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אין אפשרות לפרוש, גם לא לרגע. יהיו, ברמב"ן כתוב בספר המצוות, הרמב"ן מונה את הדבר הזה כמצווה, את המצווה הזאת כמצווה, מצוות לא תעשה. מהמצוות שלדעתו של הרמב"ן שכח הרב מהמניין, אז הוא מונה את המצווה הזאת בתעומק. מצוות לא תעשה שנייה מהמצוות ששכח הרב לדעתו. שלא נשכח מעמד הר סיני, ויהיו עינינו וליבנו שם כל הימים, תמיד, תמיד. זהו הקו שיוצא ממציאות החורבן. אני מדבר שוב, אנחנו חוזרים, אנחנו אומרים שהפנים של החורבן אלה הפנים של ההפך מהבניין. חרב, ההפך מחבר. אותו תמיד שהר סיני צריך היה להיות עולת תמיד העשויה בהר סיני, לעולם צריך תמיד להמשיך את זה, תמיד, תמיד, תמיד. נחרב, בטל התמיד, התמיד נחרב, איננו. גם כשיחזרו ויקריבו עוד פעם, זה כבר לא תמיד. התמיד התבטל. מזה מימד הזמן, מימד המקום, מימד המקום. הר סיני, איפה המקום שהר סיני נמצא? המקום שהר סיני נמצא זה בהיכל. בהיכל, שם זה המקום שהר סיני. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אותו כבוד שהיה בסיני הוא הכבוד שמתגלה במשכן ובמקדש, במקדשות, כמו שכתוב ברמב"ן. היכל, שם זה מקום העבודה בפנים, ושם שם השולחן, שם המזבח הפנימי, ושם נמצאת המנורה. המנורה היא האור של התורה. המנורה נמצאת, כמו שידוע, כמו שכתוב בגמרא, מחוץ לפרוכת העדות יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר. מחוץ לפרוכת העדות, עדות היא לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל. המנורה, שם זה המקום. חורבן המקום, הוא עמד צלם באחד, צלם באחד, אז נחרב המקום. המקום שצריך היה להיות, אותו מקום ש מתן תורה צריך היה ליצור, נחרב, נחרב. דיברנו על הנקודה, דיברנו על הקו, דיברנו על השטח. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על המימד השלישי ועל הימין והשמאל. שרף הפוסטמוס את התורה. זה מעשים בכל יום, לצערנו, לצערנו, להוותנו. מעשים בכל יום שספרי תורה נשרפים. בזדון, בשוגג. אילולי שהיה אותו רשע שורף את התורה ב-17 בתמוז, אותה שריפת תורה הייתה חורבן. המציאות הזאת שאת התורה אי אפשר לשרוף, בתורה אי אפשר לנגוע. התורה היא תורת השם, זה לא שייך שמישהו יוכל לבוא ולשרוף את זה, דהיינו לאבד את זה מהעולם. זאת תורה, זה דבר חפץ שהוא קדוש בקדושת התורה. ברמב"ם כתוב, דברים שבלוחות הברית הן הן שבכל ספר וספר. כל ספר נושא בתוכו את קדושת לוחות הברית, קדושת התורה בעצמה. זה לא שייך. אילולי שנשתברו הלוחות, אי אפשר היה לשרוף תורה. זה לא שייך, זה לא יעלה על הדעת. בפסוק כתוב, מימינו אש דת למו, כביכול בורא העולם, מימינו נתן לנו אש דת, דת שהיא כולה אש. חז"ל אומרים, אלמלא הדת נתונה, לא היה אדם יכול לעמוד מפני האש. במקום שהתורה נמצאת, הייתה אש נוראה כזאת, שאף אחד לא יכול היה לעמוד בפניה. אלמלא הדת נתונה, זאת אומרת, אלמלא התורה ניתנה לנו, שאנחנו יכולים לעסוק בה, לעסוק בה, ללמוד אותה, להיות יחד איתה, אין אדם יכול לעמוד מפני האש. מימינו אש דת למו, אותה ימין נחרבה, נקטעה. אותו רשע שרף את התורה. מימינו אש דת למו. אש לא יכולה לשרוף אש. אש לא יכולה לשרוף אש. התורה היא אש. כך זה נראה כביכול. כשבורא העולם נתן לנו את התורה, מימינו נתן לנו אש. הימין היא כולה פעולה, הימין היא פעולה, אש זאת לא, האש היא איננה מציאות. הגמרא אומרת, אש מידי משאשא יתבה, זאת לא מציאות ממשית, האש הוא פעולה, האש זה רק פעולה. כן, למי שלמד בבא קמא יודע. זה תחילת הסוגיה של אש משום חיצה. האש היא פעולה, האש היא ימין, הימין נחרבה. הדבר האחרון, הובקעה העיר, חומות ירושלים. הובקעה העיר, חומות ירושלים, נתבטלה השמירה. ירושלים נהייתה הפקר, ירושלים נהייתה רשות רבים. כל מי שרוצה יכול להיכנס. ירושלים נהייתה רשות רבים. אמרנו, וזה ידוע, יד שמאל היא היד שמתעסקת בשמירה. שמאל דוחה. אותה חומה שדוחה את מי שרוצה להיכנס, נחרבה. זה חמישה דברים, חמישה דברים, שהם אותם חמישה שהם הפנים של הבריאה, אותם חמישה דברים הם הפנים של החורבן. מה שהיה ב-17 בתמוז זה החורבן של התורה. מה שקרה ב-9 באב זה החורבן של המלכות, של המלכות, של המימוש של התורה בעולם. אבל זאת סוגיה ש... אם לא יבוא הגואל עד שבוע הבא, אז נדבר על זה בעזרת השם בשבוע הבא. זה מה שרצינו לבאר.
תודה, תודה, תודה רבה.